סימן תוף מבית סעיף א'. בסעיף א' השולחן אורך עוסק בעניין תערובת חמץ. אדם שמשאה ברשותו בפסח חמץ, לא חמץ בעין, אלא חמץ שמעורב בהתר. האם עוברים על כך משום בל ירוי או בל ימוצא, או לא נקרא בפנים את דברי השולחן ערוך? אומר השולחן ערוך, תערובת חמץ עוברים עליו משום בל ירוי או בל ימוצא. אומר המשנה הברורה, ששיטת השולחן ערוך, שעל תערובת חמץ עוברים על בל ירוי ובל ימוצא, גם כאשר אין בתערובת שיעור של כזית בכדי אכילת פרס. אף על פי שלעניין אכילת חמץ, אדם שאוכל תערובת חמץ, חמץ שמעורב ביתר, הוא לא עובר על כך, הוא לא מתחייב על כך קורס, ואולי אפילו לאו אין בו. אלא אם כן, היחס בין החמץ לבין היתר הוא יחס של כזית בכדי אכילת פרס, זה הכל לעניין אכילת חמץ. לעניין בל ירוי ובל ימוצא, אם יש בחמץ כזית, אף על פי שההיתר הוא יותר מכדי אכילת פרס, אבל מכיוון שהתערובת הזאת מונחת בכלי, הכלי מצרף את כל חלקי החמץ, ועוברים עליו משום בל ירוי ובל ימוצא, אף על פי שאין בו כזית בכדי אכילת פרס. דהיינו, אם יש בו כזית חמץ וההיתר מרובה יותר, ההיתר היא מרובה יותר מכדי אכילת פרס, אף על פי שלעניין אכילה לא מתחייבים עליו כרת, ואולי אפילו לאו אין בו, לעניין בל ירוי ובל ימוצא, מתחייבים בהשהייתו. כיוון שהכלי שהחמץ מונח בו, הכלי שהתערובת נמצאת בו, מחבר את הכזית, את חלקי הכזית, וזה כמו שיש כאן, ועוברים עליו על בל ירוי ובל ימוצא. אבל, זה הכל כאשר מדובר בחמץ שיתערב בשאינו מינו. חמץ שיתערב במינו, כגון קמח חמץ, שיתערב בקמח של היתר, בקמח של פסח, הדין הוא שהקמח של ההיתר מבטל את הקמח של האיסור. מין במינו, ההיתר מתבטל. ההיתר מתבטל ולא עוברים עליו בל ירוי ובל ימוצא. בכל זאת, אסור להשעות אותו בפסח, גזירה שמא יבוא לאכול אותו. אבל על בל ירוי ובל ימוצא הוא לעבר. ונפקי מיניה שאחרי פסח הוא יהיה מותר, ולא יהיה כאן איסור של חמץ שעבר עליו הפסח. כי כל חמץ שלא עברו עליו על בל ירוי ובל ימוצא, כל חמץ שאין בהשעייתו בפסח איסור מדאורייתא, לאחר הפסח אין בו איסור של חמץ שעבר עליו הפסח. נקרא שוב, תערובת חמץ עוברים עליו משום בל ירוי ובל ימוצא. דהיינו, תערובת חמץ, חמץ שמעורב ביתר, אם יש בחמץ כזית, אם החמץ לא יתערב במינו אלא בשאינו מינו, כזית בלבד מהחמץ מספיקה בכדי שהוא יעבור על זה מהתורה, משום בל ירוי ובל ימוצא. כגון, אמוריאס, קוטח הבבלי, שיחר המדי, וכל כיוצא באילו מדברים הנאכלים. יש תנאי שהתערובת הזאת תהיה תערובת שנאכלת. דברים שאוכלים אותם. אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה. אם לא ראוי לאכילה מותר לקיים אותו בפסח. חמץ שאינו ראוי לאכילה אין איסור בהשעייתו. כי הוא לא ראוי לאכילה. כגון הריבת האבדנים שנתן לתוכן קמח ואורות. כדי לאבד בקמח את האורות. הקמח לא ראוי לאכילה. אפילו נתנם שעה אחת קודם זמן הביאו, הרי זה מותר לקיימו. למה? כי הוא לא ראוי לאכילה. שהאורות גורמים, אומר המשנה ברורה, שמסריח מיד. תערובת כזאת שהחמץ מסריח ולא ראוי לאכילה, לא עוברים על החמץ הזה בבל ירוי ובל ימוצא. מותר לקיים אותו בפסח. ואם לא נתן האורות ונתן הקמח, קודם ג' ימים לשעת הביור, מותר לקיימו, שהרי נפסד והבאיש. תוך ג' ימים חייב לבאר, כיוון שעדיין הוא ראוי לאכילה כשמגיע הפסח, מסביר המשנה ברורה, אלא אם כן הוא נתן שם את האורות, האורות מיד מסריחים אותו. וכן הקילור והרטייה והאספלנית והטריקה שנתן לתוכן חמץ מותר לקיימן בפסח. למה? כיוון שזה לא ראוי לאכילה. חמץ שאינו ראוי לאכילה לא עוברים על השעייתו משום בעלי רואי ובעלי מוצא. לעניין אכילת החמץ הזה, המשנה ברורה שולח אותנו לקמון סעיף ד'. שהרי נפסד צורת החמץ, אז ממילא נפסד צורת החמץ, מותר לקיים אותו בפסח. המשנה ברורה לא אומר שלא ראוי לאכילה, אלא נפסד צורת החמץ. לעניין חמץ נוקשה, מה הכוונה חמץ נוקשה? נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ב', חמץ נוקשה אינו עובר עליו משום בעלי רואי ובעלי מוצא. ורק מדרבונון צריך לבארו. חמץ נוקשה לא עוברים עליו בעלי רואי ובעלי מוצא, מדרבונון צריך לבאר אותו. מה זה חמץ נוקשה? ונוקשה מקרי דבר שאינו חמץ גמור, דבר שלא החמיץ לגמרי. כגון מה שהסופרים עושים דבק מקמח ומים, זה חמץ לא לגמרי, זה לא מחמיץ לגמרי. כמו אותם שהסופרים מדבקים בו ניירותיהם שעושים מקמח ומים, או עיסה שלא נמצא בה עדיין שום סדק, רק שהחשיפו פניה. דהיינו, זה לא חמץ גמור, החשיפו פניה. או שאינו ראוי לאכילה רק קצת, זה נחשב לחמץ נוקשה, וצריך לבאר אותו. דהיינו, חמץ נוקשה זה נקרא חמץ שלא יחמיץ לגמרי, או חמץ שראוי לאכילה קצת, שצריך לבאר אותו לא מדאורייתא, רק מדרבנן.